tells a man who leads a life of danger. To everyone he meets, he stays a stranger. With every move he makes, another chance he takes. Odds are he won't live to see tomorrow. Secret agent man, secret agent man. They've given you a number and taken away your name. Beware of pretty faces that you find. A pretty face can hide an evil mind. You say, or you give yourself away. Odds are you won't live to see tomorrow. Secret Asian man, secret Asian man. They've given you a number and taken away your name.
שלום לכל המאזינים, אתם בשורה שנייה באמצע הפודקאסט לקולנוע, אני תום שפירה ועם דיק את מידי.
אני לא יודע אפילו אם זו מילה אמיתית, אבל המילה
זה לא.
שמיר.
כן.
אז זה מהפודקאסט שורה שנייה באמצע.
למי שמקשיב בפעם הראשונה, אנחנו פודקאסט לקולנוע, ומה שאנחנו עושים כל שבוע זה מאוד מאוד פשוט. אנחנו בוחרים שני סרטים, אחד חדש, עדיף כזה שמוקרן בקולנוע בימינו.
משתדלים, לא תמיד את זה.
כן, ואחד ישן סלש קלאסי.
משתדלים, לא תמיד את זה.
כן. ואז אנחנו משווים ביניהם במין כזה דאבל פיצ'ר. כן.
הסרט שבחרנו השבוע אותו הסרט הקלאסי, בחרנו אותו כי הוא קלאסי מסיבה מאוד מסוימת.
לפני שנמשיך, חשוב לציין שאתם יכולים למצוא את הפודקאסט הזה.
יש רשימה.
כן, בפייסבוק, בדף שלנו בשורה שנייה באמצע. אתם יכולים למצוא אותנו גם ב-iCast, אתר הפודקאסטים, פשוט חפשו שורה שנייה באמצע.
נכון, זה גם עובד.
אתם יכולים למצוא אותנו בבלוג של אביעד.
בשביל הזהב, שאותו... זה מדהים, הטיולים לפנסיונרים כבר דוחקים אותי מהעמוד הראשון. אז מה שאני אומר לי, שפתחתי עכשיו עמוד פייסבוק לבלוג, חפשו בשביל הזהב בבלוג של אביעד שמיר, יש שם גם קישור לעמוד של שורה שנייה באמצע.
או בבלוג שאני כותב בו על אילון, ב-alilon.net.
שגם פה יש קישור לשורה שנייה באמצע, נניח?
כן, לפעמים, כשאני זוכר.
תיאורטית אנחנו גם
באייטונס. תיאורטית, כן. אני צריך לבדוק את זה עכשיו שיש לי מחשב חדש שאין לי בו אייטונס.
כן, מחשב חדש, בואו נקרא שהוא מקליט. אם אתם שומעים אותו,
התשובה
היא כן.
אביעד, לפני שאנחנו נעבור לסרט הראשון לשבוע, תן את האזהרה הקבועה.
האזהרה הקבועה היא שיהיו ספוילרים, הם יהיו די משעשעים הפעם.
זה ייגמר בספוילרים? זה יתחיל בספוילרים ויהיו ספוילרים באמצע.
יהיו ספוילרים.
טוב, נתנו את כל האזהרות, עשינו את כל ההצגות, ביקשנו שתעשו לנו לייקים, אז תעשו לנו לייקים, אנחנו אוהבים אותם.
או שאם לא לייקים, פשוט תודיעו לאנשים
שאנחנו קיימים. כן, לכו לאנשים באחור, תצטקו, שורה שנייה באמצע, זה פודקאסט נהדר, איך זה שלנו לא מקשיבים, אנחנו מבטיחים... אנחנו מבטיחים לבוא לבקר אתכם בכלא אם תעשו את זה.
אתה מבטיח.
כן. טוב, נעבור לסרט הראשון שלנו לשבוע שהוא...
freezing. Why are we walking?
We jacked the car keys.
Oh, that's my car!
Huge IQ, great performance in the Marines, but you gave up. Drugs, petty crime. Never had a job.
Who are you? Your father saved my life.
Dean says you're fair game.
Boys, I've had a rather emotional day, so whatever your beef with Eggsy is, and I'm sure it's well-founded, I'd appreciate it if you could just leave us in peace.
You should get out of the way, granddaddy, you'll get hurt.
Manners maketh man. Do you know what that means? Then let me teach you a lesson. Are we going to stand around here all day, or are we going to fight?
needed to let off a little steam.
זה היה מתוך הטריילר לקינגסמן, השירות החשאי.
סרט פריטי למדי.
כן. אוקיי, פרטים של הסרט. הבמאי שלו הוא אחד מתיו וון, שאותו אתם אולי מכירים מקיקס, או מאקסמן ההתחלה, או מ... או מלרקק. כולם סרטים? אני מכיר אותו מלרקק.
כן, אני ראיתי את לרקק, אבל אם היית אומר שזה אותו בן אדם שעשה גם שלוש הסרטים האלה, שאני מאוד אוהב, אז לא הייתי
מעט. אני חושב שלרקק זה דווקא אחד הטובים שלו, אבל נגיע לזה בהמשך.
יש לו 14.5 עכשיו, זה לא כזה חומה.
אוקיי. את הסרט כתבה...
באמת 5 הסרטים הטובים ביותר שלו.
השותפה הקבועה שלו לכתיבה ג'יין גולדמן, על פי קומיקס של היוצרים מרק מילר ודייב גיבונס. ובסרט משחקים...
הקומיקס אגב לא נקרא קינגסמן, הוא נקרא סיקרט
סרוויס. סרוויס, כן. למרות שעכשיו בטח יעשו לו שינוי שם.
כנראה.
ובסרט משחקים טרון?
טרון.
טרון אגרטון, קולין פירף, מרק סטרונג, כמובן כי זה סרט בריטי. כי זה סרט!
כבר עברנו את העניין הזה. סרט בריטי?
כן.
יש בו תפקיד של מישהו קשוח, מרק סטרונג משחק.
כן, אם יש סרטי לידה לאנשים... אם יש סרטי לידה לאנשים באנגליה ויש בהם איזה, אתה יודע, סרטים רגילים לגמרי של תינוקות נולדים, אתה יכול בטוח שמרק סטרונג עומד ברקע והוא כנראה שומר על הדלתות של בית החולים או משהו. סמואל אל ג'קסון, סופיה בוטלה, מייקל קיין וסופי קוקסון והרבה הרבה אנשים שחוטפים כדורים או סכינים או מטריות.
לפני הסרט היה טריילר לנוקבים 2 ואז סמואל אל ג'קסון מופיע גם בסרט הזה.
אתה רוצה לחשוב שזאת מציאות משותפת ושזה מה שהוא ניק פיורי עושה בזמנו הפנוי?
אני מקווה שלא, כמו שזה אחלה, זה אחלה זהות בדויה, כי אתה לא יאמין שזה אותו בן אדם.
אוקיי, העלילה של הסרט, אני או אתה?
איך זה?
אוקיי, מסתבר שישנו שירות בשם קינגסמן, שזה חבורת סוכנים כל כך חשאיים שה-CIA חושב שהם שמועה, MI5 חושב שהם חלום, והגברים בשחור משוכנעים שהם קומיקס, או משהו כזה. זה השירות הכי חשאי בעולם, מנותק לחלוטין מכל ממשלה או ישות זרה שיכולה להתערב בענייניהם.
הוא נמצא בחנות חליפות בלונדון.
כן, ונראה שכל החברים בו הם אנגלים. אבל אתה יודע, כוח משימה בינלאומי, כן, שיוצא להגן על העולם. כוח המחץ אם הם היו בריטים ומעודנים. השירות הזה מורכב רובו ככולו מג'נטלמנים, או בנים של ג'נטלמנים, אנשים שבאו מהמעמד הגבוה. חוץ מסוכן חשאי אחד שלצערו הרב נהרג כבר במשימה הראשונה שלו ומותיר בכך את הבן שלו יתום. אותו הבן גדל להיות מישהו בשם אקזי, כי ככה קוראים לילדים בבריטניה, אני לא יודע, שגדל להיות הגרסה האנגלית לארס, נקרא לזה.
לא ארס, זה הגרסה האנגלית לזה בסרטי בורקס, שהוא הגיבור.
כן.
והוא זה שיוצא בבחורה אשכנזיה.
אוקיי. יום אחד הוא מסתבך בקצת צרות ומתקשר למספר טלפון שנתנו לו להתקשר אליו, נתנו למשפחה שלו להתקשר אליו במקרה חירום.
שתגיע לגיל
8, לא. וזה מזמן למקום את הרי הארט, שאותו מגלם קולין פירף, שחבר באותו ארגון חשאי שמחליט, טוב, אני אחלץ אותך מהכלא כטובה לזכר אביך, ואגב, אני גם מגייס אותך. ברוך הבא לבית הספר למרגלים צעירים. ומזל שהוא מגייס אותו, כי בדיוק באותו זמן מסתבר שיש איזה מיליונר מסתורי בשם ולנטיין, שאותו משחק סמואל אל ג'קסון, שיש לו תוכנית לעזור לכדור הארץ להתמודד עם הבעיה האנושית.
הוא משהו בין סטיב ג'ובס לבין ההפך לגמור מסטיב ג'ובס.
משהו בין סטיב ג'ובס, אני חושב, לסוכן... לא, לאג'נט סמית מהמטריקס.
לא, אג'נט סמית הוא
לא בין לבין.
כזה
תיאטרלי. ראית את הסרטים? הוא מחייך עם אותה כמות שיניים, בוא נגיד ככה. אוקיי, ואז הסרט מתחיל להתאזן מצד אחד בין תעלומת ריגול, שבה הרי הארט צריך לגלות על מה ולמה ואיך לעצור את זה, ומצד שני אקזי צריך ללמוד להיות הסוכן החשאי הכי טוב שהוא יכול להיות, למרות שאף אחד לא מאמין בו, כי הוא בן למעמד הפועלים, וקינגסמן זה שירות לאנשים בני אצולה בלבד, אנחנו יודעים איך זה יסתיים.
כן, זה לא שמראים לנו שהמתמודדים האחרים טובים או משהו.
המתמודדים האחרים...
זה כמו סצנה בגברים בשחור שברור לנו מי כן יעבור את הביטחון.
הבחור שהשם שלו מופיע על הפוסטר.
קולין פירף?
כן.
זה דבר שכדאי להבהיר. קולין פירף הוא די הפרצוף של הסרט, כי הוא באמת הייצוג של התדמית של סוכן קינגסמן, לא באמת איך שקינגסמן רוצים לראות, עם החליפות התפורות לפי הזמנה אישית, המטריה שהוא לוקח איתו, שהיא כמובן נשק יום הדין.
הרבה?
דיבור הרהוט, הנימוסים, זה כאילו...
הרבה אנשים הזכירו את ג'יימס בונד בתור מקור ההשראה העיקרי לדמות ולרעיון.
כולל הסרט עצמו.
כן, אבל מה שדווקא עלה לי במוח בזמן ואחרי הצפייה זה הנוקמים. לא הנוקמים האמריקאים שכולם מכירים. לא
זה שהיה את הטריילר שלו לפני.
בדיוק. הנוקמים הבריטים, סדרת הריגול משנות ה-60 עם ג'ון סטיד ומפיל שקיבלה עיבוד קולנועי נוראי. עם ג'יימס בונד אחד לשעבר, שון קונרי, ב-98
בתור דובי ענק. זה מה שצריך לדעת.
כן, זה היה סרט שהיה בו את כל האנשים הנכונים, והוא איכשהו יצא היום, זה נורא, לא ברור למה. וגם שם...
ב-98, זה למה.
כן, וגם שם היה לך את דמות המרגל שהוא הג'נטלמן המושלם, והיותו ג'נטלמן מושלם חשובה בערך כמו היותו, אתה יודע, לוחם ברוע. אוקיי, אבל... הסרט הזה הוא בעיניי הכי חלש בפילמוגרפיה של וון.
אני מסכים. למרות שאמרת שלארקייק הוא אהוב עליך.
לא, אני קשה לי לבחור, אבל אני מאוד מאוד אוהב את לארקייק.
לארקייק וון, עד עכשיו הוא באמת תוכיח את עצמו כדומה שאתם רואים סמוך עליו. קיקס היה אמור להיות כישלון.
כן.
נתוני הפתיחה שלו, והוא סרט מעולה בעיניי.
כן, ראינו מה קורה לקיקס כשנראים אותו במאי שהוא לא מתיו וון. ראינו את קיקס 2, סרט נוראי.
ראינו מה קורה לאקסמן כשנראים אותו מישהו כשנראים במאי חדש, לביים אותו.
כמו בריאן סינגר.
לא, חוץ לבריאן סינגר.
אני גם לא אהבתי את הסרט של סינגר, אז כאילו, זה אני.
סינגר ביים 3 מהסרטים.
ואני אהבתי באמת רק אחד מהם, אז...
התפקיד של מתיו וון היה להשכיח מאנשים את זה שהיה אקסמן שלישי, והוא הצליח.
כן.
הוא לא הצליח להשכיח כי אנשים דיברו על כמה טוב שאין את הסרט השלישי.
מתיו וון, באמת, הוא הלב הפועם של הסרט הזה, הסיבה שהוא קיים. אני חושב שמה שמיוחד במתיו וון זה שהוא עושה סרטים שהוא רוצה לראות באופן בלעדי. כשאני רואה את הסרטים שלו, אני אף פעם לא רואה שיקול מסחרי בקטע של אנחנו נשים את הסצנה הזאת כי זה ימכור כך וכך כרטיסים אם נשים את הדבר הזה. אנחנו צריכים שסצנת האקשן תהיה כך וכך. אנחנו צריכים שהסרט יהיה PG-13, כי זה מביא אחרי בצופים. הסרטים שלו מדורגים R, לא כי יש לו איזה תאווה לאלימות, או כי הוא רוצה לחשוף את פן הנוראית של החברה, לא, פשוט זה הסרטים שהוא אהב בתור נער, וזה מה שהוא רוצה לראות עכשיו. הוא מביים את הסרטים שמתיו וון רוצה לראות.
זה באחד מהם יש פיראטים.
כן.
אבק כוכבים, הסרט
האהוב
היה
מבין
הסרטים שלו, אוקיי, כי אני לא אותו אחר.
הכי פחות אלים שלו.
ועדיין, יש לו אלים.
כן.
העניין ש... באמת, הזכרנו את ההשוואה לג'יימס בונד, לארקייק.
כן, עם דניאל קרייג.
לארקייק בתפקיד הראשי בתואר סוכן חשאי וחסל.
לא, הוא לא סוכן חשאי, הוא פושע, זה סרט גנגסטרים לארקייק.
פושע חשאי. בכל אופן, מתי וון היה ראשון לזהות.
כן.
ועדיין.
אוקיי.
אבל קינגסמן הוא הסרט החלש שלו.
בעיניי לפחות.
מתוך 5. עכשיו... בהתחשב הסרטים שהוא עשה קודם, זה לא כזה נורא שזה הסרט החלש.
והעובדה שהוא חלש, אני חושב, לא נובעת ממתיו וון. היא נובעת ממה שג'יין גולדמן כתבה. אני לא יודע, לא קראתי את חומר המקור. אני מניח שלא היה לה הרבה מה לעבוד איתו מהסביבה פשוטה שזה קומיקס שכתב מרק מילר, שזה כותב קומיקס שאני ממש ממש לא אוהב. אבל
כך בעלילון.net.
כן, כן, אבל אתה יודע, התסריטאית עשתה תסריט, אני לא יכול להאשים אותו. הסרט לא כתוב בצורה טובה במיוחד, והבעיה היותר גדולה, יש לו...
כתוב בצורה מגוחכת.
כן, הבעיה היותר גדולה, יש לו שני שחקנים, שחקן אחד ראשי ושחקנית אחת משנית, סופי קוקסון ואגרטון, שזה הסרט הראשון שלהם, ורואים את זה. הם כל כך כאילו עציים ולוחות חלקים ולא מביאים שום דבר...
כל כך פחות הפריע לי, כי...
התפקיד של המשני.
התפקיד של המשני זה בעיקר להיות היסטרי. אז את זה היא יחסית עשתה בסדר. למרות שכן, וגם הדמות שלה היא כתובה בצורה כל כך פסיבית, ואני חושב איך התקבלת?
לא, תראה, כן. אני מניח שזה חלק מהמשחק של הסרט. אם יש תמה אחת רצינית שהסרט מנסה לעסוק בה, באופן רציני. יש כמה תמות שאני חושב יכולות לחשב לרציניות, הסרט לא מתעסק בהן באופן רציני, האחד שהוא כן מקדיש לזמן זה עניין של מעמדות באנגליה. אני לא מכיר לעומק את הנושא. כל פעם שאתה קורא איזה משהו סוציולוגי על אנגליה, הזכירו לך שיחסית לחברה מערבית בימינו, זה עדיין חברה מאוד מאוד מבוססת מעמדות. יש לך את מעמד הפועלים, המעמד הבינוני והמעמד הגבוה.
המעמד הגבוה, אחד מהדברים
העיקריים
שעושה זה להצליג את קיומו.
כן, ולהקים מועדוני ג'נטלמנים שבהם רק המעמד הגבוה יכול להיכנס. והסרט מציג את זה בתור עניין מאוד מאוד עקרוני, שארי הארט מתעקש לגייש סוכנים שלא מגיעים מהמעגל הכוחות הקבוע של הקינגסמן.
כן, זה מהסרט בצורה די
גישתית
הקטע הזה.
אני מאמין שהם יכולים להיות טובים כמונו.
אבל איך זה נכנס חדר עם שאר הנבחנים, כמובן שהוא מאחר. הוא נכנס, הוא עם הבגדים
הפשוטים שלו?
דברים שאני לא רואה אנשים לובשים מחוץ לסרטים בריטים. והם כולה עם החליפות באוקספורד, עם הם כבר מחוייתים, זאת אומרת, זה צריך ללמד.
עם המקל עמוק בישבן. ומיד מדברים אליו כמו שאנשים בסרטי קול של שנות ה-80 מדברים אל החנונים, כאילו. היי, היי, הם לא מחליפים איתו מילה אחת, זה כבר כזה כולם, היי, אנחנו שונאים אותך, חוץ מה, רוקסי, סופי קוקסון, כי היא הבחורה הנחמדה, זהו, ואין לה שום סיבה להיות נחמדה אליו, מעבר לעובדה שהתסריט אומר לה, את נחמדה אליו, כדי שנהיה בעדך. ככה הסרט מודד מבן אדם טוב, איך תדעו בסרט אם מישהו טוב או רע? אם מישהו נחמד לאקסי ישר על ההתחלה הוא בן אדם טוב, אם מישהו נגדו מכל סיבה שהיא, הוא ישר בן אדם רע.
אלא אם כן
קוראים לוולנטיין. לא, לוולנטיין אין שום דעה כלפה.
וולנטיין נחמד.
נו, וולנטיין
נחמד.
הוא מאוד נחמד. הוא לא נחמד, אלא הוא בקושי פוגש את אקסי.
לא.
הוא פוגש את אקסי בכלל?
הוא פוגש אותו פעם אחת, וגל ההד, הרי הרדר שלו נקרא לו,
כן.
מציג אותו בתור העוזר האישי שלו, כדי שלא יחשוד. יש ביניהם פגישה חטופה.
אוקיי, מה שאני מנסה להגיד, בחזרה לעניין של מלחמת המעמדות, כי זה היה לי מאוד מאוד צורב. אם הסרט היה מתייחס לזה באותה קלות רוח שמתייחס לכל דבר אחר שהוא מעלה, אתה יודע, התחממות גלובלית ועד למקום של אלימות בחברה, שזה תמות שאתה יכול למצוא בו, רק שהסרט מתעקש להתייחס אליהם כאילו הם חסרות משמעות, אבל הרעיון של, אוקיי, זה סרט על מה קורה כשמישהו מהמעמד הלא נכון נמצא במועדון של החברה הגבוהה, ואנחנו נראה לכם, אנחנו הסרט נראה לכם שהוא טוב בדיוק כמוהם ושמגיע לו להיות שם.
למעשה הוא יותר טוב מהם לפי סוף הסרט.
כן, רק שיש בעיה אחת גדולה, הסרט עושה את זה בצורה נוראית. אם הסרט מנסה לקדם את הרעיון של העובדה שאתה בא מממד מסוים לא הופך אותך טוב יותר, למה כל דמות בת הממד הנמוך שהיא לא אקסי, נע בין מוזנחת ועלובה לבין פושעת? כאילו...
היא מגיעה ברגע קשה.
לא, כן, אבל אם אתה רוצה להציג את הרעיון של יש חלוקה מעמדית לא צודקת, כדאי מאוד שלא תעשה את הדמות הטובה היחידה שבאה מהמעמד הנמוך למישהו שכולם אומרים עליו כל הזמן, כן, אתה ילד פלא והיית יכול לצאת משם מזמן אם היית רוצה. כי מה שאני לומד מזה זה לא, לא באמת המעמד הנמוך שווה למעמד הגבוה, יש מהם, אתה יודע, אחד בכל אלף כזה שנולד מראות פעם, אומרים מראש, היית יכול להיות אלוף אולימפי, כבר אומרים לו בהתחלה, היית יכול לסיים את, את השירות הצבאי בהצטיינות אם היית נשאר, אבל בחרת שלא. למה? כי הרקע שלך משך אותך למטה. אז מה שאנחנו לומדים מזה, ממי שראה את הסרט זה, כן, בעצם בני המעמד הנמוך הם כולם חלאות ופושעים. והדבר הכי טוב שאקזי יכול לעשות, זה לצאת מהמעמד הזה. אין שום דבר שהמעמד הזה מביא, שעוזר, אתה יודע, לפתרון הבעיות שהסרט מציג. והסוף של הסרט זה אקזי, עכשיו מחויית עם חליפה, מצטט את המילים של המנטור שלו, עוד פעם, בין האצולה קולין פירף, בא להרביץ לאנשים עניים פושעים.
לא, הוא בא להרביץ לאנשים
עשירים. לא, הוא מרביץ לפושעים שהם חברים של...
אבא אחורה.
זה הסוף של הסרט, כן.
זה כבר עניין אישי, והפושעים האלה הם
החבורה
של האבא חורג שלו.
כן, התעלל בו.
שמתעלל בו ובאמא שלו.
כן.
הוא אדם בעל כוח. ואני לא מראה איך זה כן כן יודע להתמודד עם אנשים כוח, אבל לפני זה הוא מגיע לאולם מלא באליטה של של העולם, פוליטיקאים וכוכבים ומה שלא יהיה, האנשים העשירים ביותר בעולם שבאו כדי להתחמק מה כדי להיות מוגנים ממה שוולנטיין מתכנן, התוכנית הכי דבית ששמעתי כמעט לסוף העולם, חוץ מבסרט הבא שאני מדבר עליו. ואקזי מגיע, והיתרון שלו זה שהוא בא בתור גורם חיצוני. מי שהיה מי שהגיע מהרקע הזה, בין אם זה ארתור, הראש הקינגסמן, ובין אם זה, אני אפילו לא זוכר את קוראים לדמות, אחד מהמתמודדים האחרים הצעירים שהוא מראש, ברור לך שהוא הסיום במתעדד הג'וק,
כן.
שעולה פי אוטמניה. האנשים האלה הגיעו מהרקע של המעמד העליון, והם אלה שבוגדים במולדת באנשים סביבה, הם אלה שאין להם עקרונות. אקזי מגיע ממש מהשוליים של החברה, ואיכשהו זה הופך אותו לגיבור יותר, נקרא לזה יותר אנושי, יותר מישהו שמבין מה זה להיות בן אדם.
אבל אין שום דבר
שמי,
אני לא חושב שזה בא מהמעמד שלו, כי אנחנו רואים טוב מאוד את מרלין, שמגלם אותו מרקפון, שהוא ככל הנראה כן בין המעמד הגבוה, לא אומרים לנו אחרת, ואומרים לנו שחוץ מאקזי כולם שם באו מאותו מועדון אקסקלוסיבי, שהוא גם כן בחור טוב, יש לנו את ארי הארט שהוא בבירור בחור טוב, יש לנו את רוקסי גם כן, ואין שום דבר שהוא מביא מיותו בין הממד הנמוך, שהופך אותו, אתה יודע, שאומר לך העובדה שהוא בא מהממד הזה חשובה.
הוא מביא חור
על ילדים. הוא מביא חור על ילדים, כן. יש בסרט כמה וכמה חורים על ילדים.
אחד מהגדולים פשוט זה שהוא מדבר עם ארתור ו...
כן.
בטריק הכי פשוט שאפשר והכי... רואים את זה עוד לפני שהוא עושה, ברור מה הוא הולך לעשות, הוא עובד עליו, מחליף בין הכוסות, כן. הכוס עם הרע על כל זה. איך בן אדם שהוא ראש של ארגון הביון הכי סודי והכי מתוקה בעולם, לא כושל אפילו, ומסביר לנו כי אקזי מגיע ממעמד נמוך, אז הוא לא חושב שיהיה מספיק מתוקם כדי לעשות את זה. איך אתה עברת את המבחנים?
עוד חור שזה מוביל אליו זה השאלה, מתי בדיוק ארתור נהיה בוגד? כי ולנטיין במהלך, כי ולנטיין במהלך כל החצי הראשון של הסרט לא ידע שיש בכלל דבר כזה קינגסמן, ואם ארתור בגד בשלב מסוים אז הוא כן היה אמור לדעת מה זה הקינגסמן, והוא כל הזמן, מה זה השירות החשאי הזה? אין לי מושג מי זה האנשים האלה שהמנהל שלהם הוא בעצם חפף פרט בשירותיי.
כן.
אופס.
יש הסרט, טוב,
התסריט
בעייתי.
אוקיי. התסריט בעייתי. אבל אני חושב שהבעיה העיקרית היא שאין שום סיבה בעולם להקדיש בכלל זמן לאקזי. כל העלילה שלו, לא, של הוא לומד להיות סוכן חשאי, לא מקבלת מספיק מקום כדי להיות מעניינת בפני עצמה, וזה מרגיש כאילו, אתה יודע, הם התחילו מהרעיון שזה יהיה הסרט, סרט החניכה שלו, אבל ככל ש... לא יודע, הצילומים עברו או עברו שכתובים או מה שזה לא יהיה, הם הבינו שקולין פירף זה הדבר היחיד שכולם יאהבו מהסרט הזה.
אני חושב
שזה... והוא קיבל יותר ויותר מקום.
בעיניי זה לא שלא מקדישים לזה מספיק זמן, כמו שפשוט לא מקדישים לזה דמות מספיק טובה.
גם.
אקזי הוא לא מעניין. יש לו רקע שונה בשביל המועמדים. זה לא אוטומטית הופך אותו לדמות יותר טובה.
ואנחנו לא רואים, עוד פעם, אנחנו לא רואים את זה מתבטא בשום דבר, כי בשנייה שהוא נמצא שם, הוא לא נראה כמו איזה מישהו ש... לקחו אותו מהשכונות ואף פעם לא עבר עם אותו, הוא מוריד את החולצה שלו, ודבר ראשון הוא, השחקן הזה בנוי כמו קומנדו, ודבר שני, המבחן הראשון שלהם, לוקחים את כל הילדים האלה שאמורים, אחד מהם יגדל להיות הסוכן החשאי הבא, מציפים את החדר שלהם, והוא מיד, כאילו מצליח, אתה יודע, לתפקד מספיק זמן, דקה פלוס מתחת למים, בהפתעה, כאילו, ולהרביץ לזכוכית קשיחה עד שהיא נשברת.
בתוך המים. שהמים מעיטים את
אז בשנייה הזאת היא כל הרעיון של הוא סתם מישהו מהשכונה ואנחנו נראה את החניכה שלו לסוכן על.
הוא ענק הירוק.
זה כאילו, לא, מה שקרה זה אם היו לוקחים את...
קפטן אמריקה.
כן, אם היו עושים את קפטן אמריקה וסטיב רוג'רס היה מתחיל בנוי כאילו כמו...
כן.
כמו חייל קומנדו ואז לוקח את הסמל ואומרים לו, טוב אתה עכשיו חזק יותר. זה לא עובד.
כי הם ניסו לעשות קפטן אמריקה, אבל באמת שכחו שהוא אמור להפוך לקפטן אמריקה, לא להתחיל ככה.
כן, עשו דבר דומה, אתה הזכרת את גברים בשחור. ספוילרים קלים לגברים בשחור.
מאוד קלים, אני
מקווה. כן, העובדה שגם שם זה סרט חניכה, שיש לך את הגיבור.
סרט המבחן בקינגסמן היא כמעט אחד לסצנה מגברים בשחור.
כן, ההבדל הוא שגברים בשחור התייחס לזה בהרבה יותר שעשוע, ולא ניסה להעמיד פנים אף פעם, שהדמות שהיא החניך לא הגיעה לשם כבר עם קישורים נחוצים, ופה אומרים לך, אתה יודע, זה מאוד מאוד חשוב שהוא עושה את זה, כי הוא לא אמור היה לעבור את זה בכלל, ולא, הוא היה אמור לעבור את זה, הוא הגיע לשם מוכן לגמרי, הוא הכי טוב מכולם, אתה יודע, בככה, ואחת החניכות שהם כן מביאים, סובלת מפחד גבעים.
כן.
אני לא... זה כל כך נעשה מנוחות הסריטאית, אנחנו צריכים שהסצנה הזאת תקרה, אז היא קורית, לא משום סיבה אמיתית.
אני גם לא מבין למה בכלל צריכים לעשות להם חניכה, למה לעשות להם הכוכב הבא כזה? יש לכם פה שורה של מועמדים, הרעיון הוא שהם מתמודדים על תפקיד אחד, להחליף סוכן אחד שנפל כן. להם תפקידו. למה אתם צריכים לקחת...
מה אם שניים...
הוכחתם שאחד לא מספיק בשביל המשימה? תאמנו יותר.
מה אם שניים הם היו ממש ממש טובים? היית אומר להם, תראה, אנחנו מבססים את זה על מיתוס ישן של הבירה של חנה עגול, והיה, אתה יודע, מספר מסוים...
אבל שלך שהם
מלבנים. כן, היה מספר מסוים של הבירה של חנה עגול, אז אפילו ששניכם הוכחתם שאתם כלים יעילים מלחמה למען הצדק, אנחנו לא יכולים לגייס אתכם, מצטער.
אין תקן.
כן.
זה גם צהלי.
לא יודע, לא תראה, אחד מהפך להיות מרלין אפילו שאין לו זה, אז לא יודע, יקראו לאחד רובינוד ויגידו, אתה רק יורה באנשים מרחוק.
רובינוד זה לא מהמלך ארתור.
לא נורא, זה הכל מיתוסים אנגליים, מה אני יודע. אתה מורדרד, אבל מורדרד הוא הבחור הרע, לא אכפת לנו. אוקיי, בוא נדבר על הצד הטוב של הסרט, וכשאני אומר הצד הטוב אני מתכוון קולין פירף, הוד קולין מפירפיותו.
כן,
ג'יימס
בונד, אם אפשר לחדר אפילו, קולין פירף בכנסייה.
אוקיי, בואו נתחיל מההתחלה. קולין פירף משחק את הארי הארט, הוא הג'יימס בונד שרוג'ר מור היה צריך להיות, ג'יימס בונד כשהוא כבר מישהו שכבר עבר את כל... כן, הוא כבר עבר את כל הדברים האלה, ולכן שום דבר לא מרגש אותו, הוא אף פעם לא בפאניקה, הוא תמיד בשליטה, אפילו כשהוא לא בשליטה לכאורה. וכשהוא מקסח לך את הצורה, חשוב לו מאוד שהוא יראה אלגנטי. הוא לא כמו ג'ייסון בורן, הוא לא יכול, אתה יודע, להתלכלך ולהתפרע. החליפה חייבת להיות מושלמת בזמן שהוא מרביץ לך.
החליפה עושה את האדם.
כן, לא, הנימוסים עושים את זה. Manners make it to the man.
Make it.
ואנחנו רואים את זה בסצנת, לא ההצגה שלו, בסצנה שבה הוא נלחם בחבורת בריונים בפאב. זה לא סתם שהוא מקסח להם את הצורה וזה נורא מגניב, הוא מקסח להם את הצורה, וזה נורא מגניב, והוא לא מזיע, הוא לא מתאמץ, וזה...
הוא גם אחרי זה אומר, הייתי צריך להוציא קיטור.
כן.
הייתי צריך להוציא קיטור, חבר שלי מת.
ומפגיד...
עצם זה שהוא צריך להסביר, כן. למה הוא מקסח חבורה של ארסים בפאב.
ואני מצטער, בסצנה הזאת יש את הגאדג'ט הכי טוב בסרט, המטריה שלו.
כן.
שמשמשת גם כמגן אישי וגם ככלי נשק לטווח ארוך. ולא רואים אותה יותר אחרי זה, וזה ממש ממש בסה לי.
לא, רואים אותה כשאקסי
משתמש בה. כן, אבל רציתי לראות אותה יותר, זה היה כזה כאילו כלי מגניב.
תראה, זה עשה לך חשק לעוד.
כן, אוקיי, יכול להיות.
אגב, הזכרת את קפטן אמריקה.
כן.
במשך שנים, הייתה איזו בעיה עם זה שהנשק שלו זה מגן. כי זה לא נשק תקיפה כביכול, זה משהו שמחזיקים. ואין הרבה מה לעשות איתו, ובסרטים שיצאו עכשיו, במסגרת העולם של מרוול, זה הפך גם לנשק תקיפה, ואנשים ראו את זה אמרו, כן, זה די עושה את הדמות.
לקח להם הרבה זמן לעשות את זה, אבל בקולנוע כמו שצריך. זה לא עבד בסרט משנות ה-80.
שום דבר לא עבד בסרט משנות
ה-80. בסרט בקפטן אמריקה הראשון, ששנינו אהבנו, גם כן, המגן הרגיש שם החלק הבעייתי, זה לא נראה.
בסרט השני הם למדו...
כן, רק בחייל החורף זה נראה ממש ממש טוב.
אז בקינגסמן, המטריה עושה את אותו דפקיד. היא הייתה יכולה להיות סתם איזה אביזר גימיקי, אבל פה הבינו די על ההתחלה איך להשתמש בזה כזה שאנחנו נראה את זה ונחשוב, זה אחלה נשק, זה רעיון טוב.
ובכלל, זה מביא אותנו לסצנות האקשן בסרט באופן כללי, אני מניח, נגיע לכנסייה בקרוב.
אני רוצה לכנסייה.
אוקיי. מתיו וון, אני חושב, הוא במאי האקשן הכי טוב של דורו.
אני לא יודע אם הכי טוב של דורו, כי יש הרבה מתחרים.
לא, יש המון מתחרים, אבל מי באמת...
זה שעשה את הפשיטה.
זה שעשה את הפשיטה, אולי, ו... זה אני חושב הרבה מזה, זה נובע מהשחקנים, אתה יודע, הרי שעשו הפשיטה בשלב מסוים, לא, זה לא שהביום היה כזה מופתי, הביום היה, המצלמה מתרחקת מספיק רוב הזמן כדי לתת לך לראות אנשים שמומנים ממש ממש טוב במכות, מרביצים מכות. פה יש לך, זה גם, אבל פה יש לך את קולין פירף, שעם כל הכבוד אני מניח, לא, הוא לא אלוף העולם בטייקוונדו.
טוב, אני חושב שעשה את רוב הפעלולים שלו בעצמאות,
אבל אתה יודע,
רוב שלו. יש הרייט אולי.
כן, אדגר רייט זה מתחרח שוב. ומה שמעניין אותם זה שהם עושים את הדברים האלה בתקציב מאוד מאוד מוגבל. זה כמעט, זה בו בזמן מעניין אותי לדעת מה הוא היה עושה עם תקציב של סרט הוליוודי גדול, ומצד שני, אני לא רוצה לראות זה. גם אקסמן ההתחלה נעשה, אתה יודע, ממש כאילו, הוא, אתה יודע, יש שם המון אפקטים שנראים ממש ממש רע ורואים.
גם בקינגסמן.
ומצד אחד אני רוצה לראות מה הוא יכול לעשות כשיש לו את כל האמצעים, מצד שני אני לא רוצה כי העובדה שיש לו מגבלות באמצעים, זה תמה שאני חוזר עליו במהלך הפודקאסט הזה שוב ושוב, ככל שנותנים לך פחות ככה אתה צריך להיות יותר ויותר יצירתי, וזה מוביל לסצנות אקשן המצוינות, בקיקס, בסרט הזה, גם בלרקיק יש כמה סצנות מאוד מאוד מלהיבות.
אני חושב שמתיו וון באמת, אם כבר הסתרתי, הוא באדגר רייטן באמת, הם סוג של תאומים לא זהים, בין השאר כי יש ביניהם פער של איזה 10 שנים, אבל שניהם במאים בריטים שגדלו על תרבות אמריקאית ולמדו ממנה איך לעשות סרטים מסוגננים, יחסית מעודנים כאילו באופן שבו דברים עוברים.
אני חושב שאדגר רייט...
אבל הם כן נותנים לדברים פשוט. כשרוצים, הם בונים, 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 וכשרוצים, אז הכל
יתפרץ
כמו
סרט. אדגר רייט הוא כותב יותר אלגנטי, הוא רוצה שלסרטים שלו תהיה משמעות מעבר ל...
הוא
בהחלט
תעשה יותר טוב.
לא, הוא רוצה שלסרטים שלו תהיה משמעות מעבר לדבר המגניב הזה קורה.
כן.
מתיו וון, אני מאוד נהנה מהסרטים שלו, ועוד פעם, אני מרגיש שחלק ניכר, זה פשוט, מה זה הדבר המגניב הבא שאני יכול לך? הוא כמו ילד בחנות צעצועים, זה כזה, אני רוצה לראות את זה, ואת זה, ואת זה, ואת זה, והוא פשוט עושה את זה ממש טוב, אז כל הכבוד. אז יש לך את הסצנת אקשן בהתחלה, יש לך כל סצנה שבה סופיה בוטלה בתפקיד
גזל.
סופיה בוטלה הובאה לסרט כי היא רקדנית, לא כי היא שחקנית, והיא הנצ'מנית שהגימיק שלה זה שיש לה חרבות במקום רגליים.
אוסקר משמעות.
אוסקר פטריוס, אם הוא היה רקדן שרוצח אנשים.
הוא עצן שרוצח אנשים, זה גם משהו.
התסריט לא דורש מן הרבה, כאילו היא לא, אין לה הרבה שורות, אין לה דמות שלה איזה עומק. תראה, היא מביאה את זה, כאילו, אין מה להגיד, במקרה הזה זה הכל השחקנית. היא פשוט...
היא כמו מיסטיק באקסמן 2, אתה לא רואה ממנה הרבה, אבל אתה רואה בדיוק מה שאתה צריך.
חשבתי יותר על ג'ינה קראנו בטריפווייר, שזה גם, זה לא דורש ממך כישרון משחק.
לא יכול לשאול, זה כאילו ראיתי.
זה לא דורש ממך כישרון משחק, אתה פקיד, זה דורש ממך נוכחות. ויש לה את הנוכחות הזאת, היא...
כנראה לא שחקנית מי יודע מה.
אני לא יודע, הסרט לא נותן לה לעשות כלום, אבל היא שחקנית פיזית נהדרת, וזה מה שדרוש בתפקיד שלה. כאילו, היא ממש ממש מצוינת. אני, תשמע, אני לא אומר את זה אחרי כמעט שום דבר. אני רוצה לראות הופעות ריקוד שלה עכשיו. לא יודע, אולי יופיע... אולי יופיע באחד מ-50,000 סרטי סטפ-אפ, נראה לי שכל בן אדם שיודע לרקוד
יופיע. היא הייתה במשהו דומה סטפ-אפ.
סטפ דאון.
אחד מחיקויי הסטאפ-אפ.
אני לא אומר שיש חיקויי סטאפ-אפ. זה אומר משהו לתרבות האנושית. אולי שוולנטיין צריך להשמיד אותה.
זה שאנשים צריכים תמונה של דיבומים וכותבים Still a Better Love Story than 50 Shades of Grey.
אני לא ראיתי אף אחד ממנו, אני לא יכול להגיד. אוקיי, ובואו נגיע לכנסייה. כי זה הסצנה ששברה הרבה אנשים.
זה הסצנה שמתיו וון בשבילה הביאו אותו לסרט,
בשבילה הוא יצר את הסרט. מה שקורה זה שאנחנו מגלים שהתוכנית של ולנטיין להציל את העולם זה להשמיד את רוב האוכלוסייה האנושית, כמו שעושים הרבה מיליונרים רצחניים בסרטים כאלה. היה לנו לפני שנתיים את משימה בלתי אפשרית 4, שגם שם זאת הייתה עלילה. צריך להשמיד 90% מהמין האנושי ואז הכל יהיה בסדר, מסיבה כלשהי. עכשיו, הדרך של לעשות זה היא מאוד מאוד מטומטמת. הוא המציא מכשיר שהוא מחלק בחינה לאנשים דרך טלפונים.
פה חשדתי.
כן. שגורם להם להפוך להיות זומבים. זומבים סטייל.
זומבים במובן ה...
של 28 days later.
כן.
חיות זעם רצחניות.
כן.
והוא פשוט הולך להפעיל אותו בשלב מסוים, ואז כל העולם הולך להרוג אחד את השני, כי הוא לא רק שכולם קפצו על העסקה הזאת, אף אחד לא חשד, זה גם הגיע ככל נראה לכל המדינות שבהם אין הרבה טלפונים סלולריים. כאילו, אני... כן. אני... בכל הכפרים הקטנים האלה בסין, אתה יודע, שאין בהם אפילו טלפון נייח, כנראה גם הם הולכים להיפטר אחד מהשני.
היום שזה משפיע גם על הסביבה, אבל... גם מעבר לזה, זה לא הולך
להשמיד
את כולם, מישהו ישרוד,
חלק
מהאנשים
ישרדו את זה. ונוסף על כך, מסיבה שברורה רק לא, התכנית שלו דורשת שהוא יישב ויניח יד על המכשיר.
כן, זה פשוט, הוא אידיוט.
כדי להמשיך להפעיל אותו, ואני מצטער.
הוא אידיוט.
זה צריך לקחת המון המון זמן. אנשים כשמנסים להרוג אחד את השני באינסטינקט, כאילו פשוט לקפוץ אחד את השני ולדקור זה את זה, או לחנוק זה את זה, ייקח להם הרבה זמן לעשות את זה, אלא אם יש להם כלי נשק ליד, או אם הם רוצחים מקצועיים. כמו הרי הארט.
טוב, חלק מהסרטים מתרחש בלונדון.
מה הוא מתכנת לעשות? פשוט לשבת שם במשך כאילו, לא יודע, 24 ימים וכזה. טו 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 טו. וואו, כואבת לי היד.
לא, הוא מתכנת לעמוד. מול החלון.
לא, זה שמש בגבעון דום וירח בעמק האלון, והוא לא יכול להוריד את הידיים.
אתה חושב על משה. נגד המלך. אבל כן, זה הרעיון.
כן.
איזה...
משה.
משה?
אני לא בכלל.
אודס אפודס.
אוקיי.
זה באמת, אני לא מבין, זה כאילו... אפשר לומר שיש לו אגוטרים, אפשר לומר הרבה דברים, אבל בחיית...
התוכנית מטומטמת, הקטע עם להשאיר את היד שם, זה מעבר לרמות הפיגור. כפתור!
כן, אוקיי, אתה רוצה שזה יהיה ביומטרי כדי שלא יתפרצו את זה? אוקיי, טביעת אצבע, מופעל, לך לעשות משהו אחר בינתיים.
כי זה מה שיוצר את התוכנית שלו, העובדה שהיא כל כך מטופשת, אבל...
זה לגמרי משהו שנעשה בשביל התסריט.
כן. זה מוביל לסצנה שבה הרי הארט נמצא בכנסייה עם חבורת רדנקים, זה מה שהם, הסרט דורש, מדגיש שהם חבורת רדנקים כדי שלא נרגיש שום טיפה של צער כשהוא רוצח את כולם באופן מאוד מאוד קצבי.
אבל סצנה מעולה.
זה סצנת האקשן הכי טובה של 2015, לא אכפת לי שהשנה רק התחילה, לא אכפת לי שעוד יגיע הנוקמים בהמשך, שעוד לא ראיתי את הסרט ההוא של הוושבסקיז, שאומרים שהוא נורא נורא גרוע, אבל יש פה סצנות אקשן מצוינות. זו סצנת האקשן הכי טובה של 2015, אני אפילו מצא פשיטה 3 מתישהו השנה, והוא לא יצא, קשה לי להאמין שאנחנו נראה משהו כזה. זה היה לגמרי, זה הכל נעשה במשהו שנראה כמו one shot, זה לא one shot, אני בטוח.
לפי IMDb זה כן.
אוקיי, זה מאוד מאוד מרשים, כאילו זה גורם לברדמן להרגיש קצת צנוע, של
אלימות,
של אלימות טהורה ומסוגלת, זה ריקוד מזווה דמים, אין מקבילה בעברית נראה לי לביטוי דנס מקבר, זה מה שזה, וזה אלים מעבר לכל שיעור, קולין פירף רוצה חבורה של אנשים שהפשע היחיד שלהם זה להיות רדנקים, והוא שם, כאילו. וזה סצנה ששברה הרבה הרבה אנשים, כאילו, הרבה מההערות שאתה יכול לקרוא על הסרט אחרי זה, היום באינטרנט, זה, הסצנה הזאת היא לא נכונה מוסרית, היא דוחה.
זה הרעיון.
והשאלה היא עד כמה, אחד הטענות, אני...
כל הרעיון שהיא לא נכונה מוסרית.
כן, ואחד הטענות היא שהסרט הזה בעצם לא עושה עושה דבר היום ונורא בזה שהופך אותה לסצנה הכי כיפית שלו. כי זה סצנה באמת, זה סצנה נורא מהנה לצפייה. כשהסרט יעלה ליוטיוב במקטעים כמו כל הסרטים בימינו, זה יהיה הסצנה שתופיע. אתה יודע, לא תצטרך אפילו לחפש הרבה, תחפש קינגסמן, והסרט ישלים אוטומטית לצ'רץ סין, או דה סין, זה פשוט הסצנה. זה הדבר שכולם יזכרו מהסרט הזה. לא הטובים נגד הרעים, לא מישהו מציל את העולם, חבורה של אנשים שקוראים אחד את השני לגזרים.
זו הסצנה שתביא למטיבון את הפרויקט הגדול הבא.
אני לא חושב שבהוליווד ירצו לתת לו פרויקט גדול הבא, כי זה בן אדם שרוצה לביין ב-R-rated ו...
זה בן אדם שהסרטים שלהם תמיד ככה...
כאילו, עם אלימות...
הם קצת יותר מדי מתוחכמים בשביל מה שהאולפנים רוצים.
מתוחכמים, מתחכמים.
לא, כי הם קצת יותר מתוחכמים ממה שהאולפנים רוצים. אהבה כוכבים, עוד פעם, אני מאוד אוהב את הסרט אהבה כוכבים כי הוא לקח סיפור פנטזיה לא יותר מדי מאתגר כביכול אפילו די קיצ'י.
אתה קראת את הספר המקורי?
לא קראתי את הספר. למרות שאני מאוד אוהב את ניל גיימן, לא קראתי את הספר הזה. והוא הצליח לעשות מזה סרט מעניין.
כן. אני די חיבבתי את אבק כוכבים, אבל באופן כללי הוא לוקח הרבה רעיונות לא בהכרח מבטיחים כמו תעשה ריבוט לאקסמן משנות ה-60 בלי הצוות המקורי עם עשירית מהתקציב שהתרגלנו ובהמשכיות שאף אחד לא ברור ועושה ממתמים קיקס הקומיקס המקורי הוא באמת מתועב.
הוא קרוב יותר לקיקסטיין.
כן, הוא, אתה יודע, מתועב מוסרית, מתועב מבחינת היצירה. אבל הסרט הזה באמת מעלה את השאלה מה הקו. אני לא יודע, התחושה שלי במהלך הסרט הייתה, ואני נתלה באילנות מאוד נמוכים, כמו פמילי גאי. יש בפמילי גאי את הבדיחה החוזרת, היישוב השוב של פיטר נגד התרנגולת הענקית.
כן.
זה קרבות מאוד מאוד ארוכים שבהם בלי שום סיבה, אתה יודע, יהיה פרק רגיל לגמרי, ואז פתאום יופיע מישהו בתחפושת של תרנגולת, או פשוט תרנגולת ענקית, לא ממש ברור. ותתחיל ללכת מכות עם הגיבור הראשי של הסדרה, פיטר גריפין, במשך, בסצנה שנהיית יותר ויותר מוגזמת, ככל שהקרב מתארך, ואז הקרב הבא יהיה אפילו יותר נורא. כאילו, הם הולכים מכות ברחוב, ואז כן.
זה כמו באנקרמן, בשני הסרטים, הסצנה הכי טובה זה סצנת הקרב ההמונית, ואחרי שבסרט הראשון עשו אותה די מופרד, בסרט השני פשוט עשו איזה אפילו לא וואנה, טובה.
כן, ולא ראינו, לא ראיתי את הגרסה הלא מצונזרת שאומרים שהיא אפילו יותר מוגזמת.
וברוך השני, הסרט השלישי, הסצנה הזאת תהיה קיימת.
זה יהיה כל הסרט, זה יהיה כל הסרט, זה יהיה פשוט סצנת קרב אחת ארוכה.
כן.
ומה שקורה בסצנה הזאת, אני מנסה לחשוב איך להגיד את זה, זה התחיל בתור הפתעה מבחינתי, זה כזה, אוקיי, מה זה? זה המשיך בתור, מותר לו לעשות את זה. לקראת האמצע זה היה כזה, אוי אלוהים, זה היום ונורא, אני לא רוצה לראות, ואז בסוף זה נהיה מצחיק. זה כל כך מעבר למה שנכון להראות, שזה נהיה בסדר גמור שוב. הגזמת, ואז הגזמת יתר על המידה. לא סתם חצית את הקו, אתה עברת כל כך את הקו שאתה נמצא בגלקסיה אחרת. כן, זה כל כך קרטוני בשלב מסוים, כאילו הוא דוקר דרך שתי נשים, אחת מהן הרע אני חושב, עם מטריה. ואז ממשיך הלאה, כאילו, אתה יודע, כלום, זה נעשה בפעולה אחת ואז הלאה.
אבל יש את זה, אבל בוא נגיד, אני ראיתי את הסצנה הזאת בתור, זה מתחיל להפתעה.
כן.
מישהי ניגשת אליו כי הוא יוצא באמצע הדרשה, הוא ככה אומר לה בצחוק של כל הדברים ש...
רדנקים לא אוהבים, כן.
ואז היא ניגשת אליו והוא יורד. וזה, אתה חושב, אוקיי, הוא סוכן חשאי, כנראה הוא יודע איזה משהו שאנחנו לא יודעים עדיין. אבל לא, אז אתה מגלה שהוא יורד, כי מה שקיבלת לפעמים את הדבר הזה שגורם להארי, בדיוק כמו כל האנשים סביבו, להיות סופר אלים. העניין שמכיוון שהוא גם מחסה מקצועי, חלק מהקישורי שלו זה לחסה לאנשים, הוא היחיד ששורד.
כן.
וזה משהו שאתה מבין רק כשהסצנה נגמרת ואתה רואה את הפנים של כל הדברים כשהוא יוצא מהכנסייה ויש לו מבט של מה עשיתי.
והסרט, זה העניין. השאלה היא האם קינגסמן זה פרודיה או לא.
אני לא יודע.
כן, כי הוא לא... הרבה אנשים אומרים זה פרודיה על ג'יימס בונד, ואני לא רואה את זה, אני חושב שזו פשוט הקצנה של ג'יימס בונד.
זה סרט של לחלוטין מודע לזה שהוא מחכה...
כן, אבל יש הבדל...
הוא אומר את זה בצורה מאוד ישירה.
יש הבדל בין מודעות עצמית לפרודיה. מודעות עצמית זה די מסט לכמעט כל סרט בימינו, וכולם תמיד מהירים, כן, ראיתי את הסרט הזה, אני יודע מה הולך לקרות עכשיו, ואז קורה משהו קצת אחרת.
ככה לדבר על הסרט הבא עוד.
אבל הסרט לא, הוא לא רוצ, אתה יודע, הוא לא נותן לארי באמת להתעמת עם מה שהוא עשה עכשיו, כי הוא מת מיד אחרי זה.
כן.
אתה יודע, כל מפירף יש לו...
בצורה מאוד צפויה.
כן.
אבל בצורה, תוך כדי שוולנטיין מדבר איתו, הוא אומר לו, עכשיו אנחנו אמורים לעשות את הקטע שאני מגלה את כל התוכנית שלי.
אני, את הקטעים האלה לא אהבתי, אני עייף ממודעות עצמית בסרטים כאלה. אם זה לא בא לשרת מטרה קומית או איזושהי הערה מתוחכמת על הז'אנר מעבר ל... אנחנו יודעים שזה סרט של ג'יימס בונד, אני יודע.
יש הערה אחת שאולי רומזת לכיוון הפרודי, יכול לקרוא לנחווה. נדמה שוולנטיין הוא זה שאומר על זה, שהוא אוהב את סרטי הריגול הישנים, כי אלה של היום הם נורא רציניים, והוא לא אוהב את זה. שזה קצת הדרך של יוצרי הסרט לומר, אנחנו... האמת שאני לא מתוך עם ולנטיין הזה שאומר את זה, אני לא מתוך לדמות אומר את זה, אבל זה כמו הדרך של יוצרי הסרט לומר, אנחנו יודעים שאתם מצפים שתהיה לנו פה איזו אמירה מתוחכמת, איזה אנחנו נביא את ג'יימס בונד וכל אלה למאה ה-21, אבל לא, ג'יימס בונד כבר עשה את זה, הוא כבר הביא את עצמו למאה ה-21, אנחנו פשוט רוצים לעשות סרט כיפי.
כן, וזה מראה מה מתיובון חושב שהוא כיפי, והשאלה היא אם אתם נמצאים שם איתו. יש הרבה אנשים
חלק מהזמן זה מאוד כיפי, חלק מהזמן לא.
הרבה אנשים מצאו את הסרט פשוט שר תעמדות אחרות, בשביל אנשים מסוימים זה היה סצנה בכנסייה. הרבה אנשים שראיתי את הסרט איתם אמרו לי, הבדיחה בסוף הרסה להם את זה.
זה גם לי, אני חייב לומר.
הבדיחה הסקסיסטית, כן.
היא לא הייתה
זכה. אני חייב להגיד שזה לא הפריע לי כל כך פשוט, כי כל הסרט היה כל כך סקסיסטי.
כן, הבדיחה הזאת ספציפית, היא כל כך ישירה.
כל התפקיד של רוקסי היה כל כך מטופש וכל כך, אנחנו צריכים להכניס בחורה לסרט, אני מצטער, לא אישה. ככה הסרט מתחס אליה בתור בחורה בסרט.
אני חובב את רוקסי.
לא, אבל אין לה שום ואז היא נכנסת להיסטריה שוב ושוב כדי שאקזי יוכל להציל אותה, אפילו שהיא אמורה להיות זאת קצת יותר מקצועית. ובסוף הסרט, כשיש לך שני אנשים שצריכים להסתנן למקום של הבחור הרע, התפקיד שלה זה לשבת על כיסא וללחוץ על כפתור ברגע הנכון. זה התפקיד שנותנים לה. היא יושבת על קורסה ולוחצת על כפתור. קוף מאומן היה יכול לעשות את העבודה הזאת, והיה עושה את זה יותר טוב, כי הוא לא סובל מפחד גבעים. אני מניח שהקוף הזה אומן לא לסבול מפחד גבעים.
יש לציין שהיא נמצאת בחלל באותו רגע.
סטטוספירה אני חושב, לא בדיוק החלל.
רוב הקופים לא מגיעים לשם.
אני... סליחה, קופים היו בחלל לפני רוב בני האדם.
כן, אבל אתה יודע מה זה להאמין אותם לעשות את זה?
אני לא יודע, יכול להיות שהם מאוד מאוד טובים בזה, ובגלל זה בחרו אותם. הנקודה שלי היא שזה באמת מרגיש כמו ממש עצל באופן של אנחנו צריכים בחורה בסרט, וזה מבחינתי אפילו יותר נורא, כי התפקיד שלה שם זה להיות הבחורה. העובדה שיש לך את הנסיכה הזאת שאקזי, אתה יודע, מסיים את הסרט איתה, כן, ובאיזה בדיחה מטופשת של, אתה יודע, זו בדיחה ג'יימס בונד מטופשת,
סקשואל, זה
לא דאבל אנטנדרה, זה פשוט אנחנו עושים סקס.
כן, לא, זה לחלוטין עשה בשביל הפרודיה, נקבע מה שלא יהיה, אבל זה היה יכול להיות הרבה יותר, בוא נגיד, הרבה פחות חסר טעם.
אבל כל הסרט הזה הוא חסר טעם במובן של לא פוינטלס אלא טייסטלס. כי אם אתה מתחיל, אם אתה...
יש סצנה שמנהיגי העולם החופשיים, הראש היה מתפוצץ.
לא, אבל אפילו אם אתה מנסה להתייחס לזה אפילו ברמה הקצרה, זה מתחיל בסצנת אקשן שמתרחשת במזרח התיכון, אתה יודע, אותו אזור הומוגני.
סיג'יריה.
כן. שבו חבורה של עוד פעם, חבר'ה אנגלים מכובדים, באים והורגים חבורה של פראים ערבים.
ונקודת הרבה של, של האנגלים עד היום.
בדיוק. ואם אתה רוצה להמשיך להסתכל על זה ככה, אז בבקשה, הסרט עוד פעם על חבורה של גברים לבנים אנגלים, שנלחמים ב... אפרו-אמריקאי ועוזרת שלו שהיא ממוצא, אני חושב שהיא מרוקאית.
אלג'יראית.
ואתה יודע, אם אתה כבר מדבר על זה באקסמן ההתחלה של מתיו וון, סוף הסרט זה כל החבר'ה הטובים, זה כל האקסמן הלבנים, ומולם The Rainbow Coalition, היהודי, הרוסי האדום, הבחורה הלטינית ו...
והשחור.
לא, השחור מת. והבחור השחור מת. אם אתה רוצה להסתכל על הסרטים של מתיו וון ככה, זה כל כך כאילו, הסאבטקסט הוא כל כך נוראי, שעדיף כבר לא לחשוב עליו בכלל.
אתה תראה, יש לך את קיקס ששם זה לבנים נגד לבנים.
בדיוק. כי אם אתה מתעקש לבחון את הסאבטקסט ולהגיד הדבר הזה נוראי, אז אתה לא יכול להגיד את זה רק על הבדיחה הזאת, אתה צריך בסופו של דבר להגיד את זה על רוב הקריירה של מתיו וון.
אז זה נכון גם לגבי רוב הסרטים שנעשים היום באופן כללי.
כן, אבל אצלו זה פשוט ממש בולט לי. אצלו זה פשוט ממש בולט לי, וזה... זה קצת מפריע לי שאנשים הגיבו על דווקא על סצנאי בתור אוי זה ממש נורא, ואני אמרתי כן, כמו כל דבר אחר בסרט הזה, שאם אתה מקדיש לו יותר משורה של מחשבה זה ממש נורא. ועם כל הדברים הנוראים שאמרתי עליו, זה סרט כל כך כיפי.
אני אעשה לזה זאת כפי בגלל התזמון הקומי שהיה
גרוע. אוקיי. זה סרט...
רוצה להיכנס לחדר, והוא קולה שהוא לא יודע את הקוד והחדר נעול. שם זה היה צריך להסתיים, אבל לא. מרלין פשוט נותן לו את הקוד והוא נכנס, הגיבור
הכובש
כביכול. זה היה פספוס.
כל דבר שמערב את אקזי הוא פספוס. הוא שחקן לא טוב שעושה דמות שכתובה לא טוב בחלק הפחות מעניין של התסריט. נדבר, וואו, אנחנו ממש דיברנו על הרבה. נדבר רק טיפ-טיפה נזכיר את סמואל אל ג'קסון ואת מייקל קיין, כי הם שני הוותיקים בו, מה דעתך?
ומרק קיין.
מרק אמיל מופיע, זה בדיחה.
מרק אמיל הוא הליהוק הכי טוב בסרט.
הוא מופיע בתור בדיחה על זה שהוא מרק אמיל.
זהו, פשוט כי בקומיקס הדמות שהוא מגלם נקראת מרק אמיל.
אוקיי, מה שרציתי להגיד. מייקל קיין בבירור בא לאסוף צ'ק, הוא בתפקיד הזקן החכם שלו, רוב הזמן.
מייקל קיין, כן.
סמואל ג'קסון, מה אתה אומר, בא לאסוף צ'ק או בא לשחק?
בא לאסוף לדעתי הוא בא לשחק, הוא די מושקע בדמות, הוא לא עושה חצי
הדבר. לא כן, אבל זה מושקע באופן פרודי. מתי הפעם האחרונה הוא עשה כאילו, הוא ניסה להשקיע באופן דרמטי בתפקיד? להשקיע באופן דרמטי בתפקיד, נו באמת.
קפטן אנרגיה.
להשקיע באופן דרמטי, כאילו, מאז, לא יודע, בלק סנייק מון, כי הוא נורא נראה לי נכנע למגיע.
זאת אומרת מה שלך שלהשקיע באופן דרמטי?
לא, אמרתי שזה השקעה השתנמה. אבל אני אומר, זה נורא.
האמת שג'אנגו זה לא
מה זה. נכון, הנה, צודק. אבל זה מרגיש כאילו הרבה פעמים כאילו הוא נכנע נורא לעובדה שאני סמואל ג'קסון כמה מגניב.
הוא עושה קריירה מלהיות סמואל ג'קסון.
כן, אבל הוא גם יכול להיות שחקן מאוד מאוד טוב, הרבה פעמים נראה לי שהוא מוותר על זה בשביל עוד בדמות מוקצנת של סמואל ג'קסון.
זה היה שפה הוא כמו... תמיד בסרטים האלה לוקחים לתפקיד הנבל שחקן שהוא ותיק יחסית, ואתה יודע, יש לך... זה כמו שאני פשוט לא רוצה להתחפש סרט שאני יכול לגלות את דמות הנבל בלי שזה ישר חושף. בכל אופן.
בסרט איקס.
כן, באקסמן.
אוקיי.
באקסמן יש לך את איאן מקלן בתור נבל, אבל הוא לא נבל חד משמעי. חלק מהזמן הוא אפילו בצד שהיה טובים. אבל סמואל ג'קסון הוא לא איאן מקלן מבחינת הרקע או סגנון המשחק שלו. אבל הוא כן שם שאתה מביא בתור הדמות של הנבל בסרט ואומרים, אוקיי, כנראה שאתה מנסה להשקיע פה, אתה מנסה לעשות פה נבל מעניין, מישהו שיזכרו.
אתה יודע מה אני רוצה? אני תמיד מסיים את הפודקאסטים האלה עם... אני רוצה את הגרסה של הסרט שבא, אז אני רוצה שמתיו וון יעשה ריבוט, שבו קולין פירס מאמן את סופיה בוטלה, וזהו. שניהם.
אוקיי. אני רואה את זה.
ונעבור לסרט השני, כי וואו, זה היה ארוך. היה לנו הרבה מה להגיד.
הסרט השני
שלנו לשבוע הוא...
From the most exotic locations on Earth, Moonraker will transport you to another world.
Trifle overpowering your scent.
Holly was a warm girl, with the right connections.
Could this possibly be the moment for us to pool our resources?
We would be better off working together.
More excitement, more thrills, more spills. And guess who's dropped in for a bite? Jaws is back.
אחרי 70 פלוס פרקים, די הגיע הזמן שניגע בסדרת הקולנוע הקלאסית מכולן, לא באמת, בונד.
היא אחרת קלאסית.
כן, ג'יימס בונד.
אני צריך להסביר למה בחרנו דווקא את הסרט הזה, את מונרייקר.
את מונרייקר.
אני אסביר למה בחרנו אותו.
אתה בחרת אותו?
כן, דיברנו על זה שנבחר סרט של ג'יימס בונד, כי קינגסמן הוא סרט על מרגלים בריטים.
כן, דיברנו שזה חייב להיות מהתקופת רוג'ר מור, כי זה היה קולין פירס בתפקיד רוג'ר מור בתור ג'יימס בונד.
ואז אמרתי, אוקיי, אם רוג'ר מור, אז הכי קיצוני, מונרייקר.
לא, אתה אמרת הכי קיצוני ואני אמרתי, אוקיי, אבל אני לא עושה אוקטיפוסי, ואז אמרנו, טוב, שיהיה מונרייקר.
לא, מונרייקר נחשב לסרט הכי גבוה של ג'יימס בונד. הוא נחשב לסרט שבו החלוטין איבדו כל אכפתיות מההיגיון הפנימי של הדמות.
ובגלל זה הוא כל כך טוב.
אני טוען שסרטי ג'יימס בונד עם רוג'ר מור, בסרטים האלה ג'יימס בונד הוא הנבל. ההתנהגות שלו היא הרבה יותר של נבל מאשר של גילברט.
אוקיי, הבמאי של הסרט הוא לואיס גילברט, שביים עוד שני סרטי ג'יימס בונד ואת...
ולחנך את ריטה, ועוד סרטים לא מוכרים.
אז אלפי לחנך את ריטה ומון רייקר, השלישייה הקדושה של הקולנוע הבריטי. את התסריט כתב כריסטופר מור על פי יצירותיו של איאן פלמינג, ועל פי העובדה שסטאר וורס יצא שנה לפני. זה ממש לא מנסה להסתיר את זה.
אנחנו ניגע בזה כנראה.
בסרט משחקים רוג'ר מור בתור בונד, ג'יימס בונד.
רוג'ר מור.
כן. לואיס צ'יילדס בתור אולי גודהד.
כן, זה שם אמיתי.
זה לא, זה אפילו לא ברשימת שלוש השמות הכי גרועים של נשים שג'יימס בונד היה איתן.
כמו שבילי קריסטל אמר. לא
חשוב. אוקיי, כמו שבילי קריסטל אמר. לא חשוב.
כמו שהוא אמר, פוסי גלור, I just got it.
מייקל לונגסדייל בתור הוגו דרקס, ברנרד לי בתור אם, ריצ'רד קייל
בתור
הגיבור של הסרט ג'וז.
זה לא היה מעין איך דמות של בריון
של אין לו שורת דיבור אחד.
יש לו, אחת.
אוקיי.
וזה לא ימין איך הדמות הזאת היא הדמות הכי מעוררת האדם בסרט, היא הדמות היחידה שהיה אכפת לי ממנה.
אוקיי, כמו הרבה סרטי ג'יימס בונד, ג'יימס בונד צריך להציל את העולם ואת בריטניה, שני אישיות נפרדות כידוע לכם.
דרך שעוברת בחדר המיטו של הרבה נשים.
מאיזשהו מניאק מגלומני, הפעם בתפקיד הוא הוגו דרקס.
הפעם צרפתי, זה מה שהם עושים לומר.
צרפתי שעובד עם האמריקאים. הוגו דרקס מייצר מעבורות חלל בשביל נאסא מסיבה כלשהי.
נאסא... סוכנות החלל האמריקאית, כמו שהם
תורכים את זה. סוכנות החלל הממשלתית האמריקאית, שכידוע קונה את החלליות שלה, ואת הצוות שלה מסתבר, כי הוא מאמן גם צוות של אסטרונאוטים.
האמת שזה כנראה נכון.
מאזרח פרטי בשנות ה-70.
בשנות ה-70 לא, אבל היום הם קונים את
החלל. היום, אבל הסרט הזה... הסרט הזה... כן, כמובן.
זה סרט שבמהלכו מציגים את ג'יימס בונד, אומרים, אתה בטח מכיר את צה"ל ההגנה, זה וזה וזה. כן, הוא... מרגל בכיר ב-MI6, ברור שהוא יודע מי הוא שר ההגנה.
בכל אופן,
מון
רייקר זה שם הקוד של מעבורת חלל שהוגו דרקס בונה בשביל האמריקאים, ויום אחד היא נעלמת.
וכאילו, על מה הסרט? לא חשוב.
כן, וג'יימס בונד נשלח לחקור, והוגו דרקס אומר, אני לא אוהב שחוקרים אותי. ואז הוא פולט את השורה הכי טובה בסרט. This is Mr. Bond. See that harm comes to him. זאת שורה נהדרת. זאת שורה מצוינת.
אני חושב שג'יימס בונד והוגו דרקס, אני חושב שהם מתחרים
ביניהם מי סוציופט יותר גדול. לא, אבל אני בטוח שהתסריטאי כתב את השורה הזאת וכזה יס!
עכשיו בוא נעשה מזה סרט.
כן. אוקיי.
זה פשוט לדבר, הוא בא אליך מישהו שאתה יודע שהוא מרגל, וזה כבר אומר שהוא מרגל גרוע, בא לחקור אצלך, הוא לא מאשים אותך בכלום, הוא רק בא לחקור לגבי המעבורת שלך שנעלמה, אתה קצת עושה הצגה של משתף פעולה, 5 דקות אחרי זה אתה מורה לעוזר שלך שהוא ראה לחסל אותו.
שהוא עושה את זה בתלבושת לוחם סמוראי.
כן.
קנדו, כן.
וזה לא רק זה.
עם חרב מעץ, הוא תוקף את ג'יימס בונד עם חרב מעץ. לא עם חרב, או עם אקדח, או עם...
זה ממש לא רק.
ג'יזוס.
זה לא רק זה, זה... כל דרך שהוא מנסה לחסר את ג'יימס בונד, זה בצורה שבטוח שיקשרו אותו, כי הוא מורה, הוא משתמש בכלבים שלו כדי לחסר מישהי, הוא מזמין את ג'יימס בונד לאירוע של צייד ספורטיבי, לא ספורטיבי עבור הפסיונים, כמו שג'יימס בונד אומר, ואז מזמין את ג'יימס בונד להשתתף, בזמן שהחברים של הוגו יושבים על העצים, אתה עומד לידו, באירוע שהזמנת אותו אליו.
באחוזה שלך, שאתה מנהל שכולם עומדים בשבילך. זה קורה כל כך הרבה פעמים בסרט, ג'יימס בונד נלכד, והוגו דרקס עומד מולו ואומר, אני צריך להרוג אותך, אבל זה לא יהיה משעשע. למי אכפת?
הוא למעשה אומר, אני כן
אתן
לסרט קרדיט, הוא למעשה אומר, אני צריך לחשוב על דרכים מעניינות להרוג אותך.
מסיבה כלשהי.
אני מנחש, שבדרך כלל לא תוקף בני אדם וצריך לאכול רק פעם בחודש, אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שהוא ירצה בדיוק אותך עכשיו.
למרות
שזה פה... אחרי שעמדת על פלטפורמה של 40 סנטימטר על 40, שבדיוק תקפיץ אותך לתוך הבריכה.
אבל זה מוביל לכמה סצנות מאוד משעשעות, שלא מסוים ג'יימס בונד נמצא בוונציה, אני מאמין.
אוי, לא.
והוא שד בגונדולה. וגונדולה אחרת עוברת לידו, גונדולת לוויות, אני לא יודע אם דבר כזה קיים.
אני חושב שמישהו ראה את הסנדל יותר מדי פעמים.
והארון נפתח, ובחור יוצא משם עם סכינים.
כן, כי ככה אתה מחסה בן אדם על גונדולה.
הוא מנסה לזרוק על ג'יימס בונד סכין אחד. בונד עושה את השחזור הכי, את ההקדמה הכי טובה לסוף של Once Upon a Small Big Trouble in Little China, ומחזיר לו את הסכין שלו, ואז הבחור צונח בחזרה לתוך הארון, והארון צונח לתוך המים ומסביר לו חבורה ימית. סליחה, זו סצנה נהדרת.
ואז מתחיל המרדף.
ואז...
לגונדולה יש מנוע. כן. ג'יימס בונד עופר את זה לגונדולת מנוע, מתחמק מהאנשים שעופים אחר עם סירת מנוע בתעלות של ונציה.
עולה!
הגונדולה הופכת לרחפת. הוא נוסע עם גונדולה רחפת בפלאזה המרכזית בוונציה. בשיא הרצינות, יונה עושה דאבל טייק. זה הסרט, בסרט הקולנוע שבו יונה עושה דאבל טייק.
כן, הם עושים דאבל טייק שנייה לפניה, או שזה מיד אחר.
זה הופך שנייה למערכו של בני היל. אני רק שאני אשים את המוזיקה של בני היל ברקע וזה יהיה מושלם.
כמה סרט אותך? כמה סרט אותך?
זה שהתחילה, כשאני שואל את עצמי, אוקיי, אבל למה מגונדולה ולא מאחד החלונות בסביבה? ואז אני אהיה מטופש.
כאילו כמה סצנות אחרי זה ג'יימס בונד מתלבש בבגדי קאובוי משום סיבה שהיא חוץ מהעובדה ש... לא, שכנראה הטוב הרבה מכוער יצא בערך באותו זמן והם התלהבו מקאובויים ומשום סיבה...
הם התלהבו מבוקרים ארגנטינאים בברזיל.
אוקיי.
זה לא יאמן, הסצנה על הרכבת ג'וז משום מה מנסה כל הזמן לחסל אותו.
כן.
אוקיי, ג'וז, דיברתי קודם על זה שאקסי הוא הענק המופלא, לא, ג'וז הוא באמת הענק המופלא.
אוקיי, מה ש...
הוא שורד הכל.
ריצ'רד קייל הופיע בתור ג'וז בתור... בסרט הקודם של ג'יימס בונד, You Only Live Twice, אני מאמין. והוא היה אחד מהבריונים הקבועים האלה שתמיד יש לנבל, רק שבניגוד לשאר הבריונים, בכל סרט אחרי של ג'יימס בונד, הוא שרד את הסרט ההוא, כי הקהל נורא נורא אהב אותו. אז החליטו להביא אותו פעם שנייה, אבל אם בסרט הראשון הוא היה עדיין רוצח מקצועי, מאיים לכאורה, פה הוא הופך לדמות מלוני טונס. הסצנה הראשונה שלו, הוא זורק את ג'יימס בונד ממטוס, נופל גם כן, לא מצליח לפתוח את המצנח, כי הוא כל כך חזק שהמצנח, החוט נשבר כשהוא מושך אותו, הוא נופל על הקרקע.
הוא נופל לקרקס.
לתוך קרקס, כן. הסרט... זה אשכרה פתיחה של לוני טונס כזה, טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה. הוא נופל לתוך קרקס והוא שורד.
כן.
הוא שרד נפילה ממטוס. אחרי זה הוא מתרסק עם הרכבל שלו, כאילו עוד שהרכבל מעליו, ונופל עליו בניין שלם.
אני יכול לומר משהו לגבי הרכבל?
כן.
למה הרכבל מתרסק? הבן אדם שמפעיל אותו עומד ליד ה... אוקיי. ג'וז עוצר את הרכבל שבונד ודוקטור גודהד.
כן.
ובאמת השם שלה.
באמת השם שלה.
שכמובן שג'יימס בונד רואה אותה פעם ראשונה, הוא מגלה שהפרופסור, הפיזיקאית המקומדת היא אישה, אז הוא אומר, כן, 1979, יש נשים מדעניות. אדברי קירי, שמעת?
לא.
אוקיי, אני אסביר לך אחר כך. ג'וז עוצר את הרכבת שלהם עם הידיים, ורק ששני דקות אחר כך אנחנו רואים שיש לידם ענק. על הלוח...
לא, לא, ג'וז עוצר את הכבל עם השיניים.
לא, עם הידיים.
הוא מתחיל עם הידיים, ואז כשזה לא עובד לו, הוא נושך אותו.
הוא קורע את הכבל, את הכבל. וזה כשיש בידיו הלוח הבקרה שיכול לעצור ולשנות את המהירות של הרכבל כל הזמן.
עכשיו.
חוץ מכשהרכבל נע לכיוונו, אז הוא לא יכול לעצור אותו, הוא צריך לברוח לפני שהוא מתרסק.
עכשיו, מכיוון שג'וז נזכר להרוג את ג'יימס בונד, והוגו דריקס לא נמצא שם ולכן המוות לא צריך להיות משעשע, ג'וז שולף כמובן אקדח או רובה צלפים או בזוקה ומפוצץ את ג'יימס בונד כשהוא תקוע ולא יכול לזוז. לא, לא, לא. הוא לוקח רכבל נוסף ומתחיל איתו קרב ואבקות.
על גג הרכבל.
ולמרות שג'וז בבירור כל כך חזק שהוא יכול לקרוא את ג'יימס בונד בכל אגרוף שלו, הוא שוב ושוב נכשל. ושוב ושוב
נכשל. אבל זה מוביל הרגע הכי נפלא בסרט.
איזה מהם.
ג'וז מוצא אהבה.
יש כל כך הרבה רגעים בסרט שאתה פשוט מרגיש שהבמאי...
זו השנייה שבא באמת, הבמאי אמר, אוקיי, בואו נעשה איזה קומדיה.
זה היה קומדיה כל הזמן. אני לא יודע, כנראה שלא היה להם כסף לוואווה, כי יש כל כך הרבה רגעים בסרט שהרגישו כאילו צריך, זה היה צריך לזה לגלל וואווווווווווווווווווו.
ממש.
ובגלל זה אוסי...
אני עשיתי את זה לעצמי כשרגיל.
כאילו, אנשים אומרים שקינגסמן זה פרודיה על ג'יימס בונד, אבל לא, ג'יימס בונד הוא פרודיה על ג'יימס בונד בערך מהסרט השני. כאילו, דוקטור נורו דייד איכשהו סמי דרמת ריגול ריאליסטית, ואני אומר את זה סמי. אפילו גולדפינגר הכל כך מוערך, הוא מטומטם לחלוטין, הוא חסר כל היגיון פנימי, הוא מכיל דמות ראשית שקוראים לה פוסי גלור. והקליימקס שלו מתבסס על העובדה שבסיס האמריקאי שלהם יודעים לשחק כמו שצריך בסינכרוניזציה מדהימה, והם לא פשוט, אתה יודע, עוצרים את החבר'ה הרעים בכל צורה אחרת אפשרית. ג'יימס בונד...
מצד שני, מונרייקר הולך לחלל.
כן.
לקרב לייזרים בחלל.
מה שקרה זה שג'יימס בונד אחרי... עוד פעם, אני חושב שזה היה You Only Live Twice, היה אמור לצאת... לא, סליחה. קודם יצא The Spy You Loved Me, ואחריו היה אמור לצאת You Only Live Twice. אבל, מיד אחרי שיצא The Spy You Loved Me, יצא Star Wars.
You Only Saw Star Wars.
כן. ובשנייה הזאת מפיקי ג'יימס בונד, חברת איון ברשות ברוקולי, זה השם של הבן אדם, תודה לך אלוהים על שקראת לבן אדם שאחד ג'יימס בונד, ברוקולי, החליטו, טוב, אנחנו צריכים מהר 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 לעשות סרט בהשראת סטאר וורס. יש לנו זיכרון על ג'יימס בונד, אז זה יהיה סרט של ג'יימס בונד על סטאר וורס. המזימה של הוגו דרקס, הוא וחבורת הדוגמניות שלו, ואני לא צוחק, ייסעו לתחנת חלל ויהיו שם בזמן שכדור הארץ מושמד על ידי צמח רעיל מהונדס גנטית שהוא...
שפוגע, שלא פוגע בבעלי
חיים.
זה היה רגע מדהים, במטה של ה-MI6 הם בדקו את הפרח הזה, ואמרו, הם בדקו את גז העצבים שמופק מהפרח, ואמרו, זה גז עצבים מאוד חזק, אנחנו רק יודעים שהוא לא פוגע בבעלי חיים. זה מטריד, כאילו... כמה ניסויים עשיתם כדי לגלות את זה?
תראה, מתחשב בכמות המוות ש-MI6 אחראית לה בסרטי ג'יימס בונד, אני לא אתפלא אם הם בעצם ארגון טרום מרושע שמנסה להשתלט על העולם.
הוגו דרקס
הוא אידיוט. אתה יודע, הגאון שמנסה לבנות עולם חדש לא יודע איך להרוג בן אדם אחד.
הם תמיד מטומטמים, תמיד. בגלל זה עשו את הריבות אז
הקליימקס של הסרט, ג'יימס בונד קורא לצבא ארצות הברית, שולח את נחתי החלל שלו.
כן, יש דבר כזה.
ספייס מרינס.
זה האוויר והחלל.
זה נאמר בסרט. נאסא שולחת בתוך שעות ספורות.
יש להם מעבורת מאוד מאוד מהירה.
כן, ויש להם חיילים שעוד פעם מאומנים למלחמה בחלל. עם לייזרים. ב-79.
ואם זה לא מספיק, להוגו דרקס יש גם צבא משלו שמאומן ללחמה בחלל.
שלבוש בצהוב.
כן.
כן, ואז הם שני הצבאות נפגשים בחלל לקליימקס שלא דורש לחלוטין ג'יימס בונד, ומה שקורה שם זה אני חושב שהם לקחו ילד בן 5, נתנו לו בובות ואמרו אוקיי, נעשה את הסטורי בורדינג לפי שאתה עושה, ואתה יכול לשמוע פשוט את האפקטים הקולים, פשוט ילד ברגע
זה
צ'ו צ'ו צ'ו, כן, והלייזרים כמובן נראים כמו מתחי אור שאפים, זה כל כך כאילו, ובשלב הזה אני לא הייתי נגד זה, כי הסרט הזה היה קומדיה, או הסרט הזה בבירור קומדיה. רוג'ר מור נהנה מכל רגע שהוא על המסך, ולמה לא, אתה יודע? משלמים לו כדי לנסוע לכל מיני מקומות אקזוטיים ולעמוד בצד בזמן שכפילים שלא חוטפים מכות.
אוסטין פאוורס, אני חושב שזה אולי הסרט שהוא הכי יורד עליו, כי בכל שני הסרטים הראשונים של אוסטין פאוורס מערבים מסע לחלל, ולמרות שדוקטור יבל במראה שלו מבוסס על... בלומפלד, איך הוא נקרא?
בלומפלד.
בלומפלד.
כן. בלומפילד.
כן, בלומשטיין.
לא, אצטדיון בלומפילד.
כן. למרות שהוא מבוסס במראה שלו עליו, העלילה היא לוקחת ממונרייקר די הרבה, פשוט כי הם אומרים, בואו ניקח לבן שיש לו איזה קטע עם שיטות הריגה מטופשות ואיטיות בלי סיבה, וניתן לו את האפשרות לפתח תוכנית חלל משלו. יש בסרט הצרפתי, OSS
117, עם ז'אן דה ז'רדן,
והבמאי של הארטיסט.
השחקן של הארטיסט.
והבמאי.
אה, כן? אוקיי.
זה שיתוף פעולה הראשון שלהם. אני ראיתי את סרט ההמשך שלו שמתרחש לרובו בריו, בדומה למונרייקר. רול סס לסרט הפחות מגוחך בין שניהם, והוא מאוד מנסה להיות מגוחך.
השאלה היא האם, האם כאילו מונרייקר עובד בתור קומדיה.
כן, הוא מאוד מצחיק.
כן.
והוא אני מצל... לא יודע כמה מזה מכוון.
אני, לא, מצחיק. לא, זה... תשמע, זה מאוד מכוון, אני מצטער, כמו שאמרתי, יש כל כך הרבה סצנות שבהן באמת חסר רק האפקט וואווא. כאילו, כמו שאמרת, יש ריאקשן שוט של יונה וכלב, ברצף.
כן.
כל דבר שמערב את ג'וז בבירור נלקח מסרט של רוד ראנר. עם ג'יימס בונד בתפקיד
וואווא. אני חושב יותר שטע זמני.
לא, לא, ג'יימס בונד הוא הרוד ראנר וג'וז הוא ויילי קיוטי. אני לא אתפלא אם תעצור את הפרים בסצנה שבה המרדף סירות השני, אם רואים שהסירות הגיעו מאקמי.
כן, וג'וב מחזיק
איזה שלט, או-או. קצת שג'יימס בונד ננצח עם הרבה תכסיסים, אז לא יודע.
אולי... אז בגס בני?
כן, הוא בגס בני. והשלט הזמני, אתה צודק.
אין סניקר.
יש לו את המבט...
הליינרים הכי
גרועים
פה. הוא מעיף בן אדם מחלון של שעון זכוכית ענק.
כן.
ממגדל שעון. הבן אדם נוחת בתוך פסנתר. והוואן ליינר הכי טוב
שמצליח
לחשוב על זה,
play it
against
them,
באמת?
כן, he's out of time, כאילו.
Don't pull a string.
כן.
He's out of tune.
You've fallen on hard times.
כן.
כאילו, זה פשוט מזמין את... כאילו, כמו שאמרתי, שני השורות הכי טובות זה מצד אחד הוא גודרקס עם see the arms come to him, והשורה של Q בסוף, עם he seems to be attempting re-entry.
כן.
ג'יימס בונד לא מקבל שורות טובות בסרט הזה.
ממש לא.
אתה...
בוא נגיד רגע של יותר הצילות.
כן.
כדמות, אני לא כל כך אוהב את ג'יימס בונד באף מיגול שלו. בסרטים החדשים הוא יותר מעניין, יותר בעל עומק.
בסרטים החדשים הוא ג'ייסון בורן, אז כאילו...
לא, אני עדיין לא כל כך מזדהה איתו. במונרייקר, ג'וז הוא באמת הדמות היחידה שהיה אכפת לי, וזה דבר שבתור ילד קרה לי הרבה כשראיתי סרטי אקשן או פנטזיה ש... מי שהכי עניין אותי זה לא הגיבור ולא הנבל, אלא העוזר של הנבל. הוא תמיד נראה לי הדמות הטראגית היותר מעניין בסרט. פה, בונה, מה שהוא עובר עם אהובתו החדשה.
תשמע, מה אומרים עליו בסוף? כאילו כשהם נופלים ביחד מהאטמוספירה, זה רק כמה מאות קילומטרים, הם ישרדו.
כן.
כנראה...
במקרה שלהם זה כנראה נכון.
העובדה שעדיין לא קיבלנו ספינוף של ג'וז, כאילו, והחברה שלו.
לצערי,
לצערנו, כן, ואני מניח שריצ'רד קייל או זל או מאוד מאוד זקן.
הוא נפטר לפני כמה שנים. ההופעה נוספת היחידה שלו שאני זוכר זה מהפי גילמור.
כן, נכון.
שחק שם איש.
כן, איש גבוה. זה בא לו בטבעיות, מה שנקרא. מה עוד אפשר להגיד? מה אפשר להגיד על סדרת ג'יימס בונד באופן כללי?
באופן כללי, סרטים שהם מאוד לא אחידים ברמה שלהם.
באופן כללי הם סרטים שאני... לא, אני חושב שהם אחידים, אני חושב שהרמה שלהם היא מאוד נמוכה. אני מצטער, כאילו, ראיתי כמות נחמדת של סרטי ג'יימס בונד, חלקם מגיעים לרמות האדירות של אחלה סרט אקשן, וזהו. אחרי כמה? 26? 7?
עכשיו היא 26 לדעתי.
26 סרטים, יש כמה סרטי אקשן ממש חביבים בהם. זהו, אתה יודע, אני מאוד חיבבתי את שני הראשונים של פירס ברוסלן, את גולדן איי וטומארו נבר דייז, בתור סרטי אקשן. אני מאוד חיבבתי את קזינו רויאל בתור סרט אקשן. אני מנסה להבין איך זה שדווקא הוא. איך זה שג'יימס בונד נהיה הדבר הזה.
אין מושג. כאילו, אני יכול להבין למה בשנות ה-60 הדמות הזאת עבדה, אבל למה גם אחרי זה?
הוא עובד מכוח האינרציה, עושים סרטי ג'יימס בונד, כי עושים סרטי ג'יימס בונד.
כנראה, אבל יש את פירס
ברוסלן
כבר לא
כבר
הצליחו
מסחרית
גם.
לא, הם הצליחו מספיק, עובדה שהם המשיכו כאילו. אתה יודע, האינרציה היא...
אולי
הם ריבו. כעיקרון כל פעם זה קצת ריבו.
סקייפול הוא הסרט ג'יימס בונד הכי מצליח מסחרית.
מונרייקר אגב היה הכי
מצליח... ג'יימס בונד למעשה כרגע נמצא בשיא ההצלחה שלו.
מונרייקר אגב היה הכי מצליח באותו זמן, כאילו זה היה סרט ג'יימס בונד הכי מצליח כלכלית.
משום מה, אבל כן.
למרות שאם אתה עושה חישוב לפי אינפלציה, מסתבר שפנדרבול זה מקום ראשון.
האמת שטוב, תמיד הכלל הוא הסרט הקודם קובע את ההצלחה של הסרט הנוכחי. הבעיה אחת הכי גדולה שיש לי עם ג'יימס בונד, הוא מרגל ממש גרוע. הוא מסתובב תמיד עם חליפה בכל מקום פה, בקרנבל. הוא הולך עם חליפה, הוא בעיניי הכי עם חליפה, הוא הכי בולט שם. הוא לא מודע בכלל, הוא ישר מפרטט עם כל האנשים. הוא תמיד מזמין את אותם השקעות, הוא נותן להסתובב בכלי רכב ש...
הוא לא מרגל, הוא גיבור על עם שהתחפוש שלו זה טוקסידו.
התיאוריה שלי זה ש-MI6 משתמש בו כדי להשיח את הדעת של הנבלים במה של נרדים אמיתיים.
אתה מדמיין אותו כמו הגרסה הרצינית לסרט עם צ'בי צ'ייס, Spies Like Us?
משהו מזה. וזה מה שנגיד קינגסמן כן עשה נכון, המרגלים שם מתנהגים כמו מרגלים, הם לא מנסים...
מה, הארי הארט מציג את עצמו בתור הארי הארט, כאילו.
כן, לא, אבל הם לא מנסים לעשות הכל לבד, אין להם ברירה בסופו של דבר. אבל הם כן עושים פעולת ריגול כלשהי.
האם אתה מעוניין לדרג את הבונדים?
לא, אני לא ראיתי מספיק מהם.
לא ראית מספיק מהם? מה דעתך על רוג'ר מור בתור שחקן מעבר לבונד, אם בכלל ראית אותו במשהו שהוא לא בונד?
ראיתי אותו בסרט של היה סרט שהוא גילם את הנבל, אני לא זוכר את סרט אבל, וראיתי את הפרק של החבובות.
כמובן. אני זוכר אותו בקננבול ראן בתור מישהו שחושב שהוא רוג'ר מור, שחושב שהוא ג'יימס בונד, אבל הוא בעצם לא רוג'ר מור.
זה היה גרס... זה מתאים לו.
זה היה סרט, ראית את קננבול ראן המקורי?
לא.
זה סרט ביזרי להפליק, כי זה לכאורה קומדיה על מרוץ מחוק, קראו לזה בעברית, מרוץ מחוק, מרוץ מטורף כזה. אתה יודע, עם ברט ריינולדס אני חושב, כי ברט ריינולדס שנות ה-70, אבל יש שם את רוג'ר מור בתפקיד מישהו שחושב שהוא רוג'ר מור עם מכונית עם גאדג'טים, יש שם בחור שחושב שהוא גיבור על, יש שם את ג'קי צ'אן בהופעה הראשונה שלו בסרט אמריקאי, וזה כל כך כאילו מוזר לראות אותו.
אני חייב לראות את זה עכשיו, מאוד.
לא, אתה לא.
ראיתי את מון רקר, אני יכול לשרוד את זה.
אוקיי, מי לדעתך מה ג'יימס בונדים הוא השחקן הכי טוב בלי קשר לג'יימס בונד? הוא פשוט שחקן טוב.
השחקן הכי טוב זה דניאל קרייג. אבל זה גם כן, הדמות שלו יותר כתובה.
הייתי חושב כמוך, אבל נתן את זה לטימותי דלטון רק על ההופעה שלו בהטפז.
בסדר,
אז לא נחשב. סליחה, ההטפז הכי נחשב.
אתה לא יכול לקחת סרט של אדגר רייט ולהשתמש בו כמדד לסרטים אחרים. זה קטגוריה אחרת.
הוא גם היה מצוין ברוקטיר.
זה לא ראיתי.
טימותי דלטון הוא נבל מצוין, הבחירה בו לשחק את ג'יימס בונד הייתה...
גם רוג'ר מור הוא נבל טוב, אם הייתי נזכר באיזה סרט הוא היה נבל.
שון קונרי, אם אתה קורא ראיות אותו בחיים אמיתיים, הוא נבל נהדר כאילו במציאות.
כן, אבל כשהוא ניסה להיות נבל בסרט, הוא פשוט לבש חליפה של
דובי. הוא לא היה נבל בזרדוז.
לא.
זרדוז היה נבל בזרדוז. הסרט היה נבל.
אז הוא אמור להיות הגיבור שם.
רוג'ר מור, לא רוג'ר מור, סליחה, שון קונרי איכשהו הצליח להרוויח מעמד של שחקן מכובד מסיבה כלשהי למרות שהוא לא באמת משחק.
אני אגיד לך מי השחקן הכי גרוע של בונד, פירס ברוסמן. הבן אדם לא שחקן טוב.
אני מאוד מחבב.
הוא קריזמטי.
הוא קריזמטי, בדיוק.
הוא לא יכול לשחק ולפי מממיה הוא גם לא יכול לשיר.
הרבה אנשים לא יכולו לשיר במממיה, לדוגמה כל מי שהופיע במממיה.
כן.
מממיה. טוב, הפרק הזה יתארך.
הגענו לסיפה רממיה.
כן, הפרק הזה יתארך הרבה יותר מדי.
כמו סירת ג'יימס
בונד. כן, ולכן נסיים עד הריבוט הבא בפרק הבא, את אביעד שמיר ישחק פירס ברוסנן, ותום שפירא ישחק...
קולין פירס כנראה.
סופיה בוטלה.
פירס.
כן. אז, עד הפרק הזה אני הייתי תום שפירא.
אני אביעד שמיר.
ניפגש בסרטים.
Take my unfinished life and make it complete. Just like the Moonraker knows his dream will come true someday. I know that you and it all